כאן רוצה להשתדל להשתדל בעיון כאן לדעת כמחים שאני מלא וגם לשמוע ולהגיד הבוקר הייתה לי בסיפה משפחתית לרגע להיוולד מנה הראשונה שלנו אז נגיש חלק משתתפותי אבל מקווה ששעה נוכל להספיק עוד שני דברים בגלל ההקדמה. בגדול הנושא שהתפרשת לדון בו הוא מנהיגות, בגלל שתורנים זה לא ככה, בגלל שתורנים שתכף שני מובנים, או שצופים הם אנשי תורה מצוות ומפלגים תורה מצוות, או שהשחקנים הפעילים הם או שהם כאחד. משתדל לשמוע פחות או יותר את הקווים האלה, אבל מה מראש, לגבי זה בצער רב, נסביר לו אחר כך, אני מרגיש צורך לדון בנושא הזה, גם לומר דברים שאני מעדיף ש... לא נשמע אותם, לא נביא אותם ובמיוחד, ספרו נקודה היום, אחרי יביא את זה ביקורת לא כלפי דבר ששואל לפני כן, אלא כלפי המציאות שתוארה ואם יש ביקורת, אז מהסתם יש גם אישים מסוימים שכלפיהם הדברים אמורים. לא אמנם כך, אני לא מבקש לא לתרגם את הדברים שכלליים שאני רוצה להעלות לשפת המעשה שדובר אחד עם חובה קריפויני ודובר אחד קריפויני ואנחנו מסתכנים בבית של תורה בגמרא בשבת בשבת בביאה, דעות שונות, לגבי פרשת משה מול אהרון ומרים, בסוף בעל אותך. השאלה מי הצטרף שם? הבריאה מפורש, יש מי שאומר שגם אהרון הצטרף. אז עולה הגברה, ובריאה משאלה שם, למה דווקא בזה? אז היינו יכולים לומר כמובן שדעת זה הדבר הכי חשוב. דעת הרמב"ם בכל אופן, דעת זה מאפיין צלם אלוקים, זה אדם מול החי. אבל שם יש דיבוק אחר, לא בזה שדעת יותר חשובה ברפואה, בבריאות, בפרנסה, כל הדברים האחרים שמושכים בהמשך, אלא בזה שדעת היא המפתח לכל השאר. וספציפית כשדובר לגבי מגילת הבדלה במוצאי שבת, ושמרושל מבין דעת, אוה, תודה רבה. שם שמבין דעת, הבדלה מדי, יכולת להבחין בין גישות לחברתה, שם צריך דעת, קושי מסוים, מה שלא יהיו המרכיבים של הדעת הזאת, אז כל עוד אדם לא בקשר הוא דעת, ואותם ביטוי הוא אולי גם מתכוון שנענה, שבקשתו למען דעת נענתה, אז הוא לא בהוכי שיכולה להבחין כפי שדעת מבקשת. הדעה היא בזמן הבחנה. בתקן זה, הייתי פה ניסוח מקביל לנושא של מנהיגות ולנושא של הבדלה. מדעת, מנהיגות מנהיים, מתוך הנחה, שמרכיב הדעת, שדבר קצת לתחלה ומרכיבה בהמשך, הוא קריטי לגבי מנהיגות. זה מלאו דווקא מנהיגות תורנית, גם מנהיגות פוליטית, גם מנהיגות בין הגויים, בגבי היהודים. הנושא הזה של דעת הוא המרכזי. כפי שציינתי, אני אמור לדון איך שיהיה בנושא של דעת תורה, אבל הטקסט של עצמו, בעיקר בגוון הליטאי שלה, לעומת דברים אחרים, מה שמתבקש מזה, זה תואר, תואר מאוד מרכז הדעת, את ראשון הדוברים היום, ובכן, לתאר מחדש מה שקורא תואר בספקת ובספקת, זה אני לא חושב לעשות. אבל יש מקום כמובן את הדעת, אני זוכר שזה גם כתבר נידון בבוקר, לגבי התפיסות השונות, לגבי נושאי המנהיגות, ונושא הדעת וקשור בו. יש שתי שאלות, קצת שונות, אבל מחוברות. יש שאלה אחת, באיזו מידה, מבחינה הלכתית, מבחינה נורמטיבית, ואתה שלא חייב לעשות ולהאמין, מוצאת חובה האדם, לאמץ את התפיסה במשור העקרוני, התפיסה לגבי דעת תורה. יכול להיות שזה כולל שני מרכיבים. מרכיב אחד בצד עובדתי, של השם מריאב, בתור עודיהם, אני חושב שמי שגדול בתורה, שזה הרבה תורה, כבר זה מקיף את כל שאדם צריך לדעת, יכול לדעת, מכאן שבכל תחום כמה שאתה עוסק בתחום החול, אתה רואה לך שיש תחום כזה שנקרא חול, אתה עדיין כפוף לדעתם וקבעתם של גדולי תורה. החידוש של הדבר, וזה הוזכר כבר הבוקר, שלא רק שיש חובה קצת ציות לגדולי תורה, אם מצד לא תעשו, אם מצד חושי ירוחה, ועשה שם הדבר, ככה או ככה שיש חובה. החידוש כאן הוא בשני דברים. א', קביעה החלטית שחד שיש לו ידיים רגליים מקורות, אבל לא בצורה גורפת וטוטלית כשאנחנו מצביעים היום. א', החוות הנושא הזה ממקרה שנדון בפרשה, גם כשאדם מביא שאלה, אדם או מי שנמצא בסולם, בשרשרת של בתי דין, שהוא בא עם שאלה, ביושבו על קייס המשפט, זה בא פה תקף אחרי פרשת שופטים שזאת תכף הכל שעריך, הוא בא באדם שבתור אותה מערכת. זה שאדם שמצא במערכת היה מציית לפי כללי הצמחות של אותה מערכת, זה חידוש גדול. בצבא צריכים לשמוע את דברי המח"ט, או מעבר לו. בכל תחום, עם סמכויותיו, עם בעלי סמכות שיש לו. כאן כבר החידוש הוא שאדם עדיין יכול לפשוט את המדים ולומר, אם כך, אני הולך באש ובמים אחרי המח"ט, המח"ט ההלכתי בהקשר הזה. ויש לפרוס, לפי הרבה שאני מתאר כרגע, יש לפרוס את חובת הציות על כל אדם בישראל. כמו מבחינת הפרשיות, זה לא ברור, אבל מה שכן ברור שברמב"ם כאן דברים מתוארים, הפרקה וחל ברכות דברים, אומר כל מי שיש בית ידון ושריים וכו' וכו', כל מי שמאמין את משה רבי בתורתו, כבר יפעד עליהם בכל מעשי הדת. אז יש הרחבה מעבר שברור בפסוקים. בחז"ל אין הרבה התייחסות, ודאי שלא בזה השלישים שהם כל כך מנושאים ששני הדברים האלה לא תעשו לגבי חשירוכה, כפי שאנחנו רוצים בהמשך. אבל החברה הזאת קיבלת הדעת הרקע שני דברים שאנחנו מוצאים בחז"ל, אם כי גם שם זה לא עד כך חד משמעי. הגמרא, כמו שאני זוכר, חוץ ממקום אחד אולי, לא תעשו מופיע לגבי מה שעשיתי בחנוכה, לא מופיע עליה בפסיקה, לגבי תקנה. בית דין הגדול כמובן יש לו תפקיד בשני התחומים. כך רמב"ם מביא זה שם פרקת בכל ממרים, קריאותיו, תמונותיו, הפסקים שלו. אז מצד אחד אפשר לומר שיש פה חידוש, שהזן ההוא לא תסור לא רק לגבי פסיקה, שיכול להיות להביא מהפסוקים, אלא לגבי תקנה. מצד שני, אפשר לומר שאנחנו רואים את זה או פסיקה במי שנמצא בשרשרת, או תקנה, אותו דבר שבית דין מפורש חדש את זה, אם בבית יש מוסמך לחדש ככה. בגמרא יש מידות אסור בשני מקומות שקצת שונים באופיין. לא תסור לגבי דין כאן, לחנוכה והברכה, זה שאתה לא תענה כבר בשבת, איך אפשר לברך על זה רק דין והפרנון, לא תסור. אם זה שני בגמרא, אבל לא תסור ככל שירוחו עשה, ייתכן שיש הבדל משמעותי בנקודה הזאת, וגם עם שאלה שזה לא הרבה מקומו וגם בגמרא בראשונים, שיש שני תירוצים, האם עלי להניח שהם חולקים זה על זה, או שלא חולקים, יש גם זה וגם זה. זה מקום אחד. מקום שני, כמו ביומא, לגבי שבועת העדות במסגרת רבנן, גם מביאה גמרא שאומרים לא תסור. שם זה פחות בגלל של תקנה, זה השלכה שנובעת, מעשית שנובעת, מאיזה דין דבר שחכמים תקנו, אבל לא בתקנה הזאת כשל העצמה. מאין הבעיה שיש בפוסקים, אם אפשר לקדש אישה בכסף שהיא קונה מדרבנן, שזה יקודש מדאורייתא. או כמה מקרים מקבילים. לא, בכל אופן, הנושא שלא תעשו כשל עצמו הוא מקומו מופיע בעולם ההלכה. יש מקום לנתח סרטט אם יש מגבלות על מי אוכל, בסביבות אוכל, בסוג ספק אוכל. אבל נניח שכל הדברים האלה אנחנו נלביש את איסור שלא תסור או עשה שיהיה אוכל, עדיין יהיה במרחק רב ואיסור שנעשה בזה היום למטרות אחרות. הגמרא בסנהדרין, הפסוק, כיפרי בדבר משפט, אדם אדם בדיינים לנגד דברים שעריך, לא לדעת הגמרא לרגע שמדובר בשאלה פוליטית או שאלה חברתית או חקיקה בכנסת וכדומה. הכל דבר שהגמרא אומר, אדם אדם, אדם דיבה, אדם מידה, הכל מדובר שבנושאים הלכתיים מובהקים. ובכן, אם מדבר בתחום של תורים של חולין, יש קפיצת אגם משמעותית, מנדקים בתורים של כתולין, גם אם נוכל לפצוח על כל החילוקים האחרים, על כל השאלות האחרות, על איזה דיין ועל איזה נידון, פה דבר על איזה דין, מה בא בחשבון. ובכן, מה שאנחנו מתקלים היום, דעת תורה, במינוח ששמעתם בבוקר, מ-19, מ-20, זה שנייה, יש משהו שמרחיק אותנו, מרחיב את המרחב, לגבי הלכה שלא תסור לזה שלך. יש שאלה נוספות, לא נכנס פה פיוט, דיון מפורט לגבי הכל, מבחינת האישים. כאשר מבחינת האישים יכול להיות אחד משתיים. א', השאלה האם זה נאמר כל דיין, כל רב, כל שלושה יהודים שהקימו לעצמם בית דין ופוסקים על פיו, או מדובר או בבית דין הגדול בהרכבו המלא, שזה שנדרש גם בכמה דברים, זה תקנות וכולי, או יש מקומות שאנחנו מסתפקים בכבירות בבית דין הגדול, לדוגמה, אם בשנה, כשחודש, לדעתו אמב"ם, שחרור חבילה בן הרמב"ן, שצריכים זהות של חברי בית דין הגדול, אבל לא כל בית הדין. אז זה מדובר לכל בפסוק, או בפרשה. השאלה היא, האם בכלל מי שאמרתי על כל מי שמעמיד את עצמו כרב ופוסק. השאלה עכשיו מתחדדת רק התשובת הריבוע שמפוסמת. ושואלים אותנו לפי מה אדם צריך להשקיע הרבה עמל כדי שיהיה כמספיקה בישראל. תחושה כמעט אינטואיטיבית שלנו, כמו בכל מקצוע אחר, מי שרוצה להיות, רופא, עורך דין, הוא לא צריך לעבור מבחנים, צריך לעבור גם להיות רב ככה. אבל שנדע שיסוג נכון. ריבוש, במסגרת המחלוקת המפורסמת שהתרחשה בימיו, אז זה בכלל לא חשב. הוא בונה לגמרא בסנהדרין דף ה' עמוד בית, שאם אדם איננו מדבר בצורה ברורה, אז לא הבינו פשוט מה שהוא אומר. זאת הבעיה. טוב, לא, זה אנחנו נראה כאיזו יכולת טכנית, אם כי ודאי שניתן לבוא עושה כמה חיימר. אם אדם איננו יכול להיות מוכר כמוסמך, מפני שחיתוך הדבוש שלו לא ברור, אם הוא פוסק על פי דברים שהוא בכלל לא מבין מה הוא קורה, אחת כמה וכמה. אבל בכל אופן, בריבוש יש פה איזה שיקול צדדי, ולאו דווקא הידע הבסיסי של עצמו. עוד שאלה אחת, מבחינת בית הדין הגדול, מוסמכים וכולי, שאלה אחרת לגבי תקופות קודמות. כאן יש מתח מסוים בין שתי נטיות שבציבורים מסוימים סותרות. מצד אחד, אנחנו בלימודינו מתחנכים, לא משנה, חרדים, לא חרדים, מתחנכים להישען על סמכותם ורמתם של הקדמונים. שירותי יעקב דינן, שירותי דקמו יעקב דינן, זה דבר זה לחם חוקינו. זה מצד אחד. מצד שני, בטח כאן כבר במדף של הגמרא, גם בדברי חז"ל הסתמכו על דברי קדמונים, המורים בדרך כלל חולקים ותנאים וכו' וכו'. עם זאת, הגמרא בסוף השני ראש השנה, מביא הברייתא, שעה טובה שהימים יושבים טובים אלה, אין לך שווה שבימיך. שווה שבימיך זו סמכות עצמאית, יכולה לחלוק על שופט שלפניך, ובוודאי שלא. פה אנחנו נמצאים איזו מטוטלת שבין ההסתמכות והשענות להתכפף לפני סמכות קודמים, לעומת לקבל את סמכות שופט שבימיך. הבעיה הזאת היא קצת אימננטית בעולם ההלכה, הברור שמתחדדת אם אתה מקבל עניין של דעת תורה שמטה את המטוטלת קצת לצד אחד שמשקל ביומך דעת תורה שאתה היום שומע מתווסף על משקל שהיה לו לפני שהדוקטרינה הזאת הומצאה. אופן זאת תפיסה אחת שיש חובה כזו, כפוף כל מיני הגבלות שציינתי. לצד זה יש ילד שדורסים, בלי לדוב השאל, כשאני עליתי כאן, התניא כותב מקום אחד שמי שמע כזאת, בירה כאלה, מעולם לא שמענו, גם לא בימי נביאים וגם לא בימי חז"ל, כמוי וכמוי, שמי שהלך לשאול שאלה בנושא חילוני. לא שאלה חילוני, אבל בבית העלמה. זה אדם שזה בכוחו את עצמו להחליט, או ישאל את הרופא, שהרופא לא רוצה לבית עצמו לרדין. הוא מאוד תקיף בעניין הזה. לא גרס את דעתו בעניין הזה. טוב, אם אני יודע, נמשיך הבת היום, מכירים את הקטע הזה, אבל הוא קיים, אפשר לראות אותו. יש גישה שלישית, והיא בגיון מסוים משלה. לפני 10 שנה, כשנושא את התורה התחיל לתפוס תאוצה בעולם התורה, אז היתר כתב ברל פלדמן, ראש ישיבת ישראל בארצות הברית, כתב פסילה רע. הוא אומר, הוא מסכים, אין חובה הלכתית לציית לרבנים בנושאים שאינם תורניים. ויש להניח שזו תופעה קצת מוזרה, אתה משתמש בהערכה לא כדי לפתור בעיות הלכתיות, אלא כדי לפתור בעיות שלא הלכתיות. אבל זה לא הסכים, אין שום חובה. אבל הוא אמר, נכון, אתה לא חייב לעשות את זה, אין טיפה שתהיה ולא תעשה את זה. אם אתה מקבל את הנקודה העובדתית, היינו שרבנים מסוימים, יושבים כמו מסוימים, שייכים במפלגות מסוימות, הם רבויי סוד השם מראיה, זה בסגיה, תלך, תדבר איתו, תשאל עצה, הוא יאמר לך, אז טיפש כמותך, יושב הרב כזה, אוטוריטט של כל רוב לא נסלה. במקום לדבר איתו, אתה הולך לאיזה רופא או איזה עורך דין, ובסך הכל עבר כמה קורסים באיזו אוניברסיטה. זה היה הגיוני. כמו שכשאתה צריך לרופא, אתה הולך לרופא המומחה ביותר. כשאתה צריך איזו עצה אחרת, גם היא רפואית, שפה אין אליו הבחנה, תשאל אותו, תשאל עצה. פה יש הבחנה בין השאלה עובדתית והשאלה נורמטיבית, מה זה חייב מבחינה הלכתית. אז בלי להיכנס לכל המשתנים שעשה לפני כן, ניתן לדבר על שפחות השלוש תפיסות, שלוש גישות. איך אדם הכריע בנושא הזה, זה קשה לעצמו, אולי צריך ללכת לשאול איזה גדול תורה שיאמר לו את זה. בשאלה את מי הוא ישאל, זה יכריע מה הוא יעשה. ואם שואלים אותי, אני למדתי שהייתי בן 9 ובן 11, למדתי יחד בבר פלדמן בבלטימור, קצת נשמע שחיבה באותם ימים, אבל אם מוכנים לקבל את הצד העובדתי, יש לי היום בזה. אבל זה צריך מאמץ לא קל באדם שחונך בדרכים אחרות, שאדם באמת יבלע את הכדור הזה. מה שמקשה במיוחד על בליעתו זה כותרת של דברים היום. ואני אתחיל את החלק הזה של דבריי הסיפור שהזכרתי כאן לפני כמה שבועות בהקשר אחר. כשנפטרה רבנית הוטנר, זכרונה לברכה, נסעתי לבני ברק לנחם את ראש ישיבה לחם אבלים. ישבתי איתו בארבע עיניים, התחלנו לדבר על עניין לחם אבלים, בכלל את הבנה ורגישה ליציאת אדם וכו' וכו'. והוא שלף, מה שידוע לי בכל מקרה, לפי במדרש, שכל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה יפה היא מלך. זה כתוב. וכולו הרועים, אמר ראש הישיבה, היסטוק הזה, זה תלמיד חוכם! ופידסלם. ודובר לא יודע, מה זה שאין בו דעת? תלמיד חכם. אוקיי, יהיה אפשר להיות תלמיד חכם בלי דעת. תלמיד חכם כזה, שהוא בלי דעת, נראה יפה אמן. בלי להיכנס בן שאלה של מה המשקל שלי נותן לדעת ושני דברים אחרים, למה הנושא שלנו, מה פשר הדעת הזאת, שאלף שהיא קיימת כנתון, שאינה אוטומטית צמודה ומוכרזת עם למדנות ועם ידע, ושהדירה פוגע עם כל דבר אחר שבתוך אותו אדם. כל מיני דברים, ידע למשך מוסיק רימון, אבל אם מודעת, נבלה טובה אמת. טוב, נניח שבינתיים אנחנו לא יודעים מה אנחנו מתכוונים שזה מדעת. שתהיה רבה לכם, לא הייתה דעת ראש ישיבה. אבל מה שברור, שאם נבלה טובה אמנו, נבלה ודאי לא ראויה לדון, ולתת עצות רפואה. אז אם מקבלים את הערכה הזאת, זה גם אם מבחינה עקרונית, מבחינה עקרונית אתה אומר שחייבים לציית למישהו ראוי שיצייתו לו, יש לה ידע ולא רק את ידע המיסטי, גם הידע הרציונלי, ידע פשוט. אם היא חובה לציית לו, כשחסר עבודת, אז עד שאנחנו בודקים את השאלה העקרונית, אם חייבים לציית או לא, תשאל את עצמם לציית למי? מי המציית, מי המצויית? עוד אנחנו מדברים לאו דווקא על עניין פסיקה הלכתית, והמנהילות. אם אדם שמלא ידע בהלכה חסרה בדעת, לא יכול להיות פוסק, אז מי שמלא ידע בתחומים אחרים, הם יעלה על הדעת שהוא יכול להיות מכריע וקובע בתחומים שלא שלבן אותם ושלא לבן אותם, מבחינת הצל המדעי שלו. אבל זה כבר מחדיר אותנו לעשות להבין מהי הדעת הזאת, מה אמור להיות מקומה בעולמנו הערכי, הלימודי, התורני והקיומי. אותה שיחה שהזכרתי לפני כן, אני זוכר אותה די טוב, התפיסה שלו הייתה פשוטה. זה בתרכובת של common sense, של שכל היושר, שכל מנסה שבעל הבתים של כמה בני ישיבה מזוזלים בו. תרכובת של המרכיב הזה, הבנה מעמיקה לעומק. צריך להבין את האדם, עם מי אתה מדבר ואת מצבו. אתה מצליח מסד אחד הבנה פסיכולוגית אם את עושה באדם, בית הבנת המציאות החברתית והקיומית שבה הוא נמצא, לא קשר עם אישיותו, אבל גם אותו אדם יגיב בדרכים שונות, מצבים שונים. וזה מצליח מידה של רגישות, שאדם יהיה לגייגר קאונטר מוכני או פסיכולוגי כזה, עם לב של האדם. גם המשתנה, את מי אתה בודק, המשתנה באילו מצב אתה בודק, והמשתנה של מי אתה שבודק, ועד כמה אתה בנוי, קיבלת הדרכה וחינוך שיאפשר לך להבין את הדברים האלה. וכאן הקושי שלי בעניין דעת תורה. אין לי בעיה עקרונית עם הנושא הזה, להפך, זה לי חום בלב. ויש בתרדיר כמי שאני הכרתי היטב, נכנסת לחדרו של המזלמן, ישבת ברבע שעה, יצאת משם עם הערה באלף, שזמן רב לא תזכה לראות אותה מחדש. ולו כולם היו קשור לזלמנס, בלי שום בעיה עם דעת תורה. בין היתר, בדברים שהוא יודע, הוא יודע, דברים שהוא לא יודע, אז הוא כבר רשי. יודע שלא יודע, מה זה בא את הרב קיבייגר, ותן לו רשימה ארוכה של מקומות שרשי אומר את הדבר הזה, אז הוא יכול לסתות. אבל כאמור, זו סחורה שלא בכך ונקל מגיעים אליה. כבין היד ששאלת לפני כן, שמאוד נדרש לעניין הרגישות. חזר בכמה מקומות, שם דגש מאוד מאוד חזק, לאו דווקא לגבי הדיון שלנו כיום, אבל לגבי מינוי מנהיגים או מינוי דיינים וכו'. חווה דעה שאינו הגון, כי נוטה אשירה אצל המזבח, שמה בסנהדרין. מה זה אינו הגון? זה בעיה של הצבא, יש גם חז"ל תמיד שאינו הגון, גם כי לא ברור בדיוק מה זה. אבל בגדול אנחנו מבינים שזה לא עניין אם הוא חכם, אלא יש איזו הגינות פנימית, הגינות מוסרית, הגינות אנושית, אחריות כלפי אדם שאותו הוא דן. אחרי שיש אותה אחריות, אתה בודק בכנות באיזה מבין אתה שייך לזה. מפת הכלים, לא רק כלים מיסטיים, אלא כלים רציונליים שבהם ניתן לבדוק ולבחון מצבים ובעיות. מקום אחד מופיע בספרי שאתה חייב לבקיא בשפות. מסביר הנציב, הוא רוצה לבקיא בשפות. בקצוע שהוא יבקיא בשפות, הוא חשוף להרבה תרבויות, ואז הוא מכיר את העולם. אז כאן יש לו שני דברים, א' להדיח שיש איזה מעבר משפה לתרבות, ובין שיש לך שימון לדעת תרבות. ומה נעשה אם יש פעיתים פוסקים שלא עוד לדעת שהם מכירים כמה וכמה שפות, יש כאלה ששפה אחת לא מכירים, זה השפה שלהם. שמתקשים, התורה שעושה באיזה קטע דקדוק, מתקשים. זה יום אחרי שהגבור, זה מסע מציאות המובא בשמו, החשיבות העצומה שהוא העדיק לימוד דקדוק. הבעיה שאנחנו נתקלים בה כאן היא לא הבעיה עקרונית של קבלת דעת תורה, אלא שאלה אם הדעת היא דעת, הקריטריונים של דעת. אז כמובן זה כולל דברים שקשורים לידע, זה מיומנות, זה אכפתיות, זה רגישות, כל הדברים האלה. משהו מהגורמים האלה חסר, ספק רציני לדבר בשביל המטה, אפשר לסמוך על מי שחסר לאחר בכל הדברים האלה. שחסרה לו אכפתיות, אגויה נגמור את היום ולכת הביתה, או שחסר לו הידע שיש לו מיומנות, רוצים לטוב ביותר. אבל כאן באמת חסר הנעל, מה המציאות שקיימת, באיזו מידה אנחנו יכולים בעיניים סגורות לסמוך על מי שיש לו ידע, אבל אין לו דעת, שפן האנושי, הרגישות, ההבנה של זה שהאדם לעתים קיימת בלי שאדם מעולם לא פתח סיים בפסיכולוגיה, מעולם לא פתח ספר של סופר גדול שיודע לצלול בנבחי ובעמקי נפש האדם. יש, ודאי שיש. אבל מה בצורה גורפת שכל מי שיודע תחומים באירובין, מאלה יודע גם כי נפש האדם? פה אנחנו נכנסים משהו מיסטי, אבל לא רק איזה סלידה ממיסטיקה שיש, שכמה אנשים נגועים בה, אלא היה גם כן מבחינת המציאות שנגד עינינו. ואלה פה נקודות אחדות שלצערי הרב קצת לוחצות אותנו. אלף, המצב היום די שונה מאשר המצב שהיה כשמציאות של דעת תורה הייתה, אבל הדוקטרינה לא פתחה את המטופרת. כשמציאות הייתה שאמנם היו רבנים גדולים שיכולו לתפוס מקומם כמנהיגי קהילה, הכל המשתמע מזה, אבל שהשיטה לא הייתה מטופרת. והבדל פשוט בשני כיוונים. בית המציאות בדור של רבא בתימן ובדור דוד יהודה בפראג. אנחנו יודעים, חיו בתוך סביבה, בתוך ציבור, בתוך קהילה, משובדת תורה, מקבלת עוד תורה מיד שמיים, עוד תורה ומצוות. רובה אמרצי. הממרצים מאמינים ומקבלים בשמחה, גם אלה שאומרים קדיש ומוסיפים בחייכו ובכל מחייד, בכל עבר משה במאמון, המקובל הם מבינים ולו ברמה גסה ביותר, כמו שמבינים שב-MBA יש שחקני רגל עשר גדולים, אז בבית הדין של רבי יהודה יש את המדרכים הגדולים. הכימיה בינם, בין הציבור שנשפט, יש שופטים, כימיה טבעית ועמוקה ורחבה. אני שוב על הפירמידה. פירמידה, ככל שאתה עולה יותר ויותר, הבסיס שלהם אתה יושב ואולך מצטמק. אבל העובדה שכך הייתה היה המצב, לא נגס בזיקה של אותו ציבור, גדולי תורה שבתוכו, אלה האנשים הגדולים ביותר, החכמים ביותר, אלה האנשים שכשילד בן ארבע רצו איתו, שגילה את הרב יהודה. כלומר, היו לך תלמידי חכמים, שאלף מצד אחד היו מקובלים על החברה, ובית שברבה זו אחרת, היו מחוברים מבחינתם לחברה. לא כל אחד היה בקיא בהיסטוריה של יהדות אשכנז וספרד שגר שם. השכבה של הגדולים ביותר, ודאי שהם מעורים ומושרשים, לא בשבא ורחף, בתור מצב של ניתוק. במצב כזה, דעת תורה הייתה דעת שהייתה מושקע על ידי הקשר התרבותי, האנושי, בתוך ערים חשובו בישראל, או מדינים חשובו בישראל. היום המצב שאנחנו רואים בו. היום אין לנו מציאות שבמקרה יש כמה גדולי תורה שבקיאים בתורה בש"ס ופרסקים, שבשום מה ששאר העם, שאיננו כל כך תורני ומובהק, חי וחושב. זה לא מקרה. זאת גישה חינוכית, גישה ערכית. דואגים לכך שיקימו את כמה שניתן מסביב להם חומה גבוהה דתיים ובריאה. שום דבר לא יטפטף בין השיטין, שישארו גם במה שנעשה בעולם הכללי, בחברה הכללית, בורים במי הארץ. היה לי כי במקרה זה לא ככה, אבל זה הקו. ואחרי שדאגו שבמשך 20 שנה או 30 שנה לא יבינו, לא ידעו כלום על החברה בתוכה הם חיים, אז שולפים אותה, מה כעת, אחרי שלא יודעים כלום, כעת הם יהיו השופטים שלנו, הפוסקים שלנו, הם ינקו אותנו, ולא רק בתחומים הלכתיים שהם לומדו, הם ינקו אותנו, זה שלא לומדו, שלא יודעים. אז זה, אמונה במיסטיקה לא מספקת. צריך לומר משהו הרבה מעבר לזה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, אני אעשה רק דברים אחדים לא משוליים, אבל שמי שחי בתוך עמו, בתוך עמי אנוכי יושבת, נאמר בפסוק, כואב את הכואב הזה. ואני אעשה פה שני דברים, הם שונים, אבל שניהם קצת דומים בכלל האופי. האחד הוא מצווה את התורה יש הרבה מצוות. יש מצווה לדון, בין היתר. אחת מהמצוות שלא בדיוק מצאת השוליים, מצוות אהבת השם. ואהבת השם לא תהיה. מה פשר הדבר? טוב, אז אנחנו יודעים שלומד רמב"ם חשובה, פרשת חשובה, יודע מה מדובר באהבה, כמו אהבת בחור ובחורה, אבל יותר, יותר מזה ויותר מזה. יש גם כן הסברים יותר פשוטים ואהבת שבמקרים קריטיים כאילו שהשם עד דקדוקה של נפש או לקיים תורה מצוות מתוך ולשמע ולשמוע לשמוע אבל היתר יש גם כן מה שברמב"ם והפי הגמרא ביום המתחבר עם עניין קידוש השם דבר אחר אומר ספרי ואהבת את השם אלוקיך אהבנו על כל תשמעו היטב על כל הבריות כי אברהם אבינו כי יש שנאמר ואת הנפש עשו בחרן וכו' וכו' כמו כן מצוות ואהבת להם אותה לבריות שאדם נקרא בעיתון על רע מסוים, חמל עלי, תראו איזה אדם גדול, איזה אדם נפלא, עד כמה אוהב את הבריאות, עד כמה הוא נרגיש, מבחינה חברתית, עד כמה הוא דואג, לחלשים ולדפוקים. ואחת כמה וכמה, אם האדם הזה נתנה בצורה כזו, שהוא לא רק לא מאהיב על הבריאות, את הקדוש ברוך הוא בבריאות, אלא גם מסניא אותו על הבריאות. מסניא אותם, מסניא את הקדוש ברוך הוא עליהם, מסניא אחד על השני. יש לה בתורה, לא תסתה את זכר בבביך. אם אני גורם שרק זה יסנא את השני, זה לא בעיה. אם אני אגרום שהוא יבוא איזה איסור אחר, אז מה? אפילו את הטריפות או דברים אחרים. אתה גורם סינס, יהודי ליהודי. אוי ואבוי לנו! אז יש עצה לזה, עוד להתחפר. לא יודע שאני מנתק בתרבות הכללית, לא יודע אם נוכל לסמוך שם. נוסף לזה, אתה רואה שאתה לא יודע מה מתרחש שם. ובוודאי שאתה לא יודע למה לא מזה מתרחש. ואם אתה דורש ברבים, כפי שקרה פעם, רב שניתנה לו הזדמנות, לכבוש כל המדינה למען אהבת השם. במקום זה מכו להם משהו לגבי שבעלי נידות, זוכרת שרצים, ומדל שלא אכפת לנו אם אחד שונא את השני, ושניהם פי אחד שונאים את הקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי. אז אין זה גזירה משמיים, שהדבר הזה יקרה. הרבה תלוי בחברה שתוכל אנחנו חיים, ובמידת הדעת, מורת הדעת, שיש לאנשים שמייצגים את הקדוש ברוך הוא על האדמות, שמייצגים תורה, מגלמים תורה על האדמות. אף אחד, אני חותם על זה, י... יצא ממפגש שם זלמן, כמה שהוא כתב, ומנת השנאה שיש לו כלפי דתיים התרחבה, חולילה. לא מאמין שהיה אדם אחד שכך התייחס לו גם קמינסקי. כשכנס לו ביקב גם כן, באיזה מאור פנים היה שם. איזה הבנה ל... זה קטני. פעם אחת סיפר לי, אמר לי, הוא שמע בסלבודקי, אז לא אהבו אם אדם הולך לשוט בסירה. ואני לא יודע למה, מה ישו בסירה, מה זה לראות ואחרים. אבל ככה היה. אז היה תמצאו מי שיודע שבישיבות קדושות שלנו, שפעם שולט בסירה, שפעם שולט כדוסר. והיה קשה. איזה מתנגש עם היסוד של מונת חכמים ועם היסוד של דעת תורה. אבל שם כך, זה מה שאנחנו רוצים שעושים מאיתנו, אז שנראה במי אנחנו רוצים שאנחנו נאמין. טוב, היה מסוי אחד, נתחל בשבעים. אם יש לי יפה פעד בריאות, זה נושא כאוב ואני רוצה כאן לרבות את זה לגבי זה. מה שמתרחש היום בפלגים מסוימים של חברה ישראלית, מבחינה ערכית ואנושית כאחד, קטסטרופה. קטסטרופה. רק את בוא בערב, הוא יוצא שני אנשים, חוץ לאחרים שבאו בלי הטל הזאת, אחד במשפחה עם 14 ילד, וההורים שלו התגרשו לפני 4 שנים. לפני הגירושים הספיקו להוליד 14 ילדים. אחרי הבא ואומר לי, הוא משפחה 10 ילדים, מה הייתם להם לאכול? אני שואל את כולם, מה חשבתם? כל החיים תבוא אליי? אנחנו נתקלים כאן תופעה שהיא פרי צירוף של כמה גורמים. החלב הם שייכים לנושא שתנו היום חלב לא. מעודדים בשפחות גדולות, זה נושא כשעצמו, לא דואגים אליי כבר סוג האלה, גם אם סובים חרפת רעב, חרפת רעב במשפשות המשמעות. שכבר דור ההורים לא יכול להתפרנס. לא מאפשרים להם לקבל חינוך שיאפשר להם להתפרנס. שהבנים והנכדים גם כן יבואו אל הבנים והנכדים שלי. ושואל את עצמם, מה עוד ארבע כולה? אמנם כך. האם חזל חשבו ככה? האם חזל חיו ככה? אז אני מקנה באהבת התורה שסוררת הרבה חלקים מהחברה שלנו התורנית. אבל קשה להאמין שקדוש ברוך הוא זרח את עמו לדוחות, ואין ברירה אלא חמישה הדברים האלה. גם כאן שואל את עצמך שיקול דעת, בחינת כל אופציות ביניהן, תכנון חברתי ותכנון משפחתי, אין שום דרך לתכנן שילדים לא ימצאו חרפת רעב. מה הבעיה בין השדה? תאמין לכם שיהיה מודה. כן, לחזור לנקודת המוצא, שדעת תורה הוא נושא חשוב. אני בשום אופן אינני מסכים בתוך תוכי שתלמידי חכמים גדולי תורה היחס כפיהם יהיה קביעים הם גדולים בפיזיקה. על חדרי אמונה בתורה של תורת חיים ופוסקים של פוסקי חיים. זה לא מקצוע טכנוקרטי. זה אורך חיים ואורך ימינו. ואותם חיים ואורך ימים שאנחנו מאחלים לעצמנו, אנחנו חייבים לדאוג גם לאחרים, לעשות אותו מאמץ, שלא תהיה סתירה בין פן הדעת ופן המקצועיות, והרגישות האנושית יהיה לתת לאחר. אל תחשבו שחזר לא אומרים את זה. בא מברכות שהדיון היה לא בישב באיזה בית דיבר באשקלון. כשהשאלה הייתה מי יהיה נשיא בישראל, נאמר לו לך בגדולי התנאים, אוי לדור שאתה פרנסו, שיהיה תוכך שמרגיש יודע בצער שאתה בני חכמים. לפני שהגיעו מיהודי אירובין, ואני לא מתעסק בלימודי אירובין, חס חלילה. אבל אם לא יודעים בצער שאתה בני חכמים, תהיה פרנס הדור, פרנס הוא נראה כמו מנהיג. במיוחד הבעיה הזאת קיימת גם במנהיגות. אני מתאר לעצמי שהרבה דיברו וידברו את קרב קשר מנהיגות, אני אקצר בסוף קשר נמרץ ואסיים. להיות מנהיג במובן הפיזי, במובן החברתי, עצור שני דברים. שאתה יכול להביא בהימה או להביא חברה מנקודה אחת לנקודה אחרת. כדי שזה יעשה, צריך להיות מצב כזה. א', שלהזיז אותם הרבה מעבר ליכולתם, נשכח מזה. זה בשעות חירום, זה צ'ורץ של במאי הרבה שתיים הרבה יכול לעשות את זה. צ'ורץ של אחרי המלחמה הפך להיות פוליטיקאי מהשורה. אז הרבה איבא יעד יותר מדי גבוה, יותר מדי רחוק, זה לא טוב. אם אתם יכולים לתת באותו מקום, גם כי לא טוב. צריך לדעת לשאר שתוכל לקדם אותם, אבל לפי יכולתם. כמובן במציע יש דיון ברחוב ומנהיג. שני אנשים יש בהימא של ההפקר, אחד אנחנו מגבי הבהימא, שני מנהיג אותה. מי כאן קוראים לדומיננטי? מה שמבינים אותה סוגיה, מנהג, מנהיג, זה להעביר את זה לקדם. אין הכחה ביחד, בית מי וחדר עובתי. כאן סוגים ראשונים שיר השירים. הרבה תלוי בידע, לא רק בידע. מצד ידע, כל כך הרבה שתלוי בדעת. אנחנו כבני תושבי בית המדרש, בני אדם שהמציאות האלוקית קרובה לליבנו והמציאות התורנית גם קרובה לליבנו שמבינים גם כן להאהיב על כל הבריאות כמו שעשה אברהם אבינו וגם בזה לא זלזל בכל אופן להתחיל לפחות בחברה שלנו בתוכנו ודווקא באותו פרק שקרוב לתורה הוא צריך להדגים לגלם, לחיות, ללמוד ולמד, שבו לעשות חיים, את כל אותם ערכים שאינם חש שום סותרים, אבל שמשלימים את האדם, משלימים את העם. מי ייתן, ונהיה כולנו קולקטיבית ואישית כאחד, ראים לו את האצטלה, שנביא את האחריות, שנחשוב לא רק על כוח שלנו, אלא על החיות שלנו. עולם של תורה, עולם שיודע לדבר גם על כוח. על כוח שמורגן באחריות, על חודש לבין לי זה חודש מחווה חודש מחווה.